צהריים טובים לכם. אז בואו נעשה חזרה. אז אנחנו סקרנו בשבוע שעבר את מה שנקרא שלושת סיבובי הגלגל של הדרמה, שהבודה לימד את הדרמה במה שנקרא שלושה סיבובים של הגלגל, שלושה סיבובים שבהם הוא לימד את הדרמה, ובעיקר אנחנו מדברים על הסביר ריקות, שזה העיקר בלימוד שלנו. הסביר את הריקות בשלוש צורות שונות. וכשאנחנו אומרים שלושה סיבובים של הגלגל, אנחנו לאו דווקא מתכוונים מבחינה כרונולוגית, למרות שהראשון, זה אכן היה הראשון מבחינה כרונולוגית. אבל הוא גם המשיך ללמד את הסיבוב הראשון לאורך כל הקריירה שלו, ואת הסיבוב השני בקטעים שונים של קריירת הלימוד שלו, וכנ"ל לגבי הסיבוב השלישי. אז לאו דווקא החלוקה היא של זמנים עוקבים. ואתם זוכרים, אמרנו, סיבוב של גלגל הדרמה זה האקט הזה שבו אדם בעל תובנות, כמו הבודה, שיצר אותם בליבו, יצר את התובנות ואת החוכמה ואת ההבנה, בא ומלמד. ומכיוון שההבנה הזאת והתובנות האלה הן טרנסצנדנטליות, הן כאלה שהן מעבר למילים ומעבר למחשבה, ואי אפשר פשוט להגיד את זה למישהו וזהו, והוא יהיה מואר, כי אם זה היה ככה זה היה פשוט מדי, זה גם לא קורה ככה. כל מה שמורה כזה יכול לעשות זה להסביר, ללמד. אז המורה בא ומלמד, והדימוי שלנו הוא כאילו הגלגל מתחיל להסתובב כאן בליבו של המורה, ודברי המורה מגיעים אל אוזני התלמיד, בעקבות זה התלמיד מהרהר בהם, מתרגל אותם ופועל על פי הנחיות וכך הלאה, ובסופו של דבר משיג את התובנות בליבו, וזה הגלגל. יותר מאוחר אותו תלמיד, אחרי שעשה כברת דרך, הופך הוא עצמו למורה, ואז הוא ממשיך לסובב את הגלגל, וככה זה מסתובב מדור לדור. הסיבוב הראשון של הגלגל מיוצג למשל באבידמה קושה, אבל לא רק, בכתבים הקדומים יותר. שם הבודה הולך ומחלק את האדם ואת העולם להרבה חלקים. יש הגוף, יש התודעה, יש חמישה מצבורים, יש 12 פתחי החושים והאובייקטים שלהם, יש 18 קטגוריות, יש 4 אמיתות, יש 12 חוליות של התהוות מותנית, דברים שכבר שמעתם. והבודה מתאר את כל החלוקה הזאת, וכשהוא מתייחס לדברים האלה, בתיאור שלו, את הסיבוב הראשון, יש להם קיום על פי הגדרה. יש להם את הקיום שלהם מתוך איזה טבע ייחודי להם. אז זה הסיבוב הראשון של הגלגל. יש להם איזשהו טבע עצמי לכל הדברים האלה שהוא מונה בתיאורים שלו. גם בסוטרת הלב, הוא עדיין מונה את אותם הדברים, אבל שם הוא לא אומר שיש להם קיום עצמי. סוטרת הלב זה כבר ייצוג של הסיבוב השני של גלגל הדרמה. פאזה אחרת בלימוד של לורד בודה, שבה הוא מתייחס לאותם הדברים, אבל עכשיו הוא אומר משהו אחר, עכשיו הוא אומר, תשכחו מה שאמרתי קודם, לשום דבר אין שום טבע עצמי. וזה נראה שהוא אפילו מגזים את הדברים. הוא אומר אין עין, אין אוזן, הוא מצביע אל האף שלו, אומר אין אף, הוא מצביע אל העין, הוא אומר אין עין. הוא מצביע אל האוזן, אין אוזן, הוא מדבר על ארבע אמיתות, אין ארבע אמיתות. אין מודעות, אין הערה, אין נרוונה. נשמע כאילו שהוא בא לזעזע את השומעים שלו. זה הסיבוב השני של גלגל הדרמה. בסיבוב השלישי של גלגל הדרמה באים אנשים שהם המומים קצת מהסיבוב השני, והם באים ללורד בודה ואומרים, לורד בודה, בבקשה תעזור לנו, תסביר לנו למה התכוונת. אכן התכוונת שאין אין, 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 אין עין, אין אוזן, למה התכוונת? שאין לשום דבר קיום עצמי? זה די מפחיד, נכון? זה די מפחיד, זה מוזר, זה לא מובן, זה סתום. אנשים באים מבקשים הסבר. הבודה שומע את השאלה, ומה שהוא שומע זה, האדם הזה לא קולט את הלימוד שנתתי. אני צריך לעזור לו, אני צריך לפרט לו את זה קצת לפרוטות יותר קטנות. ואז בעקבות זה, והבודיסאטמה קראו לו, מישהו זוכר? דונדן יאנג בקפק. הבודיסטווה שואל את השאלה, ובעקבות זה הבודה עונה לו, וזה מתחיל את הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה, וזה נמצא בתוך סוטרה, הביאור על הכוונה האמיתית של הסוטרות ההן, וההן זה הכוונה לסוטרות שאני בעצמי, הבודה, לימדתי לפני כן, עד לסוטרה הזאת. עכשיו אני אבהיר לך בדיוק למה התכוונתי. כשאמרתי ששום דבר לא קיים מצד עצמו, ולשום דבר אין טבע עצמי, לא ממש התכוונתי בצורה כל כך רדיקלית. עכשיו הוא מרכך ומפרט. הוא אומר, לא ממש התכוונתי. הוא אומר, חלק מהדברים שמניתי, התכוונתי פשוטו כמשמעו. ודברים אחרים שמניתי, זה היה דיבור מושאל. זה דיבור שצריך לפרש. והנה אני אעזור לך להבין את זה. ועכשיו הבודה מחלק את כל הדברים בעולמנו לשלוש קטגוריות, שקראנו להם שלושה מאפיינים. שלוש קטגוריות. והוא אומר ככה, כשאמרתי שלשום דבר אין קיום על פי הגדרה, אין קיום מצד עצמו, אין קיום ייחודי משלו, כשאמרתי את כל זה התכוונתי לדברים שהם דמיוניים. הדברים שאנחנו ממציאים בראש, דברים שלא ממש קיימים, הם פרי הדמיון שלנו. כמו למשל, והבודה נותן את הדוגמה של פרח צומח באוויר. זו דוגמה של דבר שאנחנו יכולים לדמיין אותו, אבל אין כזה. זו דוגמה אחת. אז זה פחות מעניין, כי לא כל כך מעניינים אותנו דברים שאנחנו מדמיינים ואין. אבל יש דברים שאנחנו ממציאים בראש שהם מתייחסים לדברים במציאות שלנו, כמו למשל נתנו את הדוגמה הפשוטה של לתת שם למישהו. אנחנו קוראים למישהו בשם, את השם אנחנו המצאנו. וזה קראנו קונטק, בעברית אמרנו המשגות. המשגה יכול להיות שם, יכול להיות תווית, יכול להיות מחשבה, יכול להיות רעיון, אבל משהו שבראש שלנו, שאנחנו המצאנו, בקשר למציאות. אז אלה הם בראש שלנו, והבודה אומר, כשאמרתי לשל שום דבר אין קיום עצמי, התכוונתי קודם כל לאלה אין שום קיום על פי הגדרה. אין להם איזה טבע שמגדיר אותם, כי הם המצאה שלנו, הם אפילו לא קיימים. אחר כך, כשאני מסתכל על הדברים בעולם שלי שהם דברים משתנים, שהם לא פרי הדמיון, שהם קיימים, ואלה קראנו שנואן. שנואן פירושו בשליטת כוח אחר, נשלט על ידי כוח אחר, והכוונה נשלט על ידי הסיבות והגורמים שהביאו לקיומו. כל דבר נגרם באיזשהו אופן, נוצר באיזשהו אופן. 99.99% מכל הדברים בעולם שלי הם כאלה, הם דברים שהם משתנים, הם דברים שהם מותנים בסיבות ובגורמים שלהם. אלה השן וואנגים, ככה קראנו להם. והוא אומר, כשדיברתי על אלה, שימו לב, עכשיו אלה דברים שיש להם קיום לפי הגדרה, אנחנו בסיבוב השלישי. יש להם איזשהו טבע עצמי, יש להם קיום על פי הגדרה, יש להם איזה ייחודיות, יש מה שמייחד את העת הזה ומבדיל אותו מהדבר הזה. אז אלה, עכשיו כשאני מדבר על היעדר טבע עצמי, אני מתכוון שאין להם האופי להשתנות מצד עצמם. אלה דברים משתנים, אבל האופי להשתנות הוא לא עצמי. הם תמיד תלויים בסיבות שלהם, הם לא יכולים לבוא בלי סיבה. אז שמה כשהתכוונתי על היעדר טבע עצמי, התכוונתי שאין להם טבע עצמי להשתנות מצד עצמם. אם הסיבה לא תהיה שמה, אז התוצאה לא תהיה שם, אז הדבר לא יופיע בעולמי. אז הם נתונים לחסדיהם של הסיבות והגורמים שמביאים לקיומה. זה השן וואנגים. אחר כך יש את הסוג השלישי של דברים שקראנו להם, יונדרו. ואלה הם דברים שהם אולטימטיביים. וכאן כשמדברים על היעדר טבע עצמי, אנחנו אומרים שלדברים אין טבע עצמי להיות אולטימטיביים. ולמה הכוונה כאן? אמרנו שיש שתי צורות שהבודה מדבר על יונגדרו. אופן אחד שמדבר על יונגדרו זה האובייקט שאותו רואה האריה כשהוא נמצא במדיטציה עמוקה של ריקוד. זה האובייקט שכשאדם רואה אותו במדיטציה עמוקה ויוצא ממנה, כתוצאה מזה מתנקים כל הנגעים הרוחניים שלו בהדרגה אחרי זה, והוא יוצא מכל סבל. אז זה מובן אחד של יונגדרו. מובן שני של יונגדרו, זאת העובדה שאין שום דבר בעולמנו שקיים מצד עצמו. אז יש לנו את שלושת הכינויים האלה. יש לנו את הקונטקט, שזה המשגות, השן וואנג, זה דברים מותנים, והיונגדרו, שזה הטוטליות. זה הכינוי שהבודה מכנה אותם. אז עד פה, בקיצור נמרץ, המושגים שהשתמשנו בהם בשבוע שעבר. ואנחנו נמשיך לדון בהם היום. אתם זוכרים את הסצנה, נכון? המעמד הוא שהבודה מנסה לעזור לבודיסטווה, שאומר, אני לא מבין למה התכוונת כשאמרת שלשום דבר עם טבע עצמי משלו, והבודה אומר, אוקיי, אני אעזור לך. לא ממש התכוונתי כזה דבר טוטלי, אני לא הייתי מתכוון דבר כזה. זה מה שהוא אומר. יש שלושה סוגים, בכל מקרה התכוונתי קצת אחרת, במקרה הראשון התכוונתי שאין להם קיום עצמי ממש, במקרה השני אמרתי שאין להם טבע עצמי להשתנות, ופה אמרנו אין לה דברים טבע עצמי להיות אולטימטיבי. עכשיו, הוא נכנס לשיחה עם הבודיסטווה על דברים נוספים שהוא אמר בסיבוב השני שקשים לבודיסטווה, שהבודיסטווה לא מבין אותם. אז עכשיו הבודה חוזר לדברים שנאמרו בסיבוב השני, והוא מפרש אותם בשביל הבודיסטווה. בסיבוב השני של גלגל הדרמה, הבודה נתן 5 קביעות שהן מאוד מפורסמות. אריה נגרג'נה מצטט אותן הרבה. אז עכשיו אנחנו נעבור אליהן, והנה הקביעות. הראשון, אמרו, נורוני, מפה. נורוני, מפה. מה זה? מישהו זוכר? נו זה מהות, או טבע. אז נו אני, מפה, זאת אומרת, הם נעדרי טבע עצמי. זאת הראשונה מבין 5 קביעות שהבודה קבע בסיבוב השני של גלגל הדרמה, ושאותם הוא מנסה לעזור לבודיסטווה להבין. על זה כבר דיברנו, אלה היו שיעורים 1 ו-2. מספר 2, אמרו מקיפה. מקיפה. מה זה מילת שלילה, כן? קיפה זה להיוולד, להיווצר, לגדול, לצמוח, כל המשמעויות האלה, מה קפה. אז כשאומרים מה קפה, זה הקביעה השנייה שהבודה אמר בסיבוב השני של גלגל הדרמה, כשהוא אמר שום דבר לא מתחיל, לא שום דבר לא גדל. אתם יכולים לתרגם או ככה או ככה. עכשיו אמרו מנגקפה. יש שם קצת אימפוף בגלל מה שנראה כמו דלת, שזה אה קצרה, מנגקפה. מנגקפה פירושו שום דבר לא פוסק. היה לא מתחיל, עכשיו זה הפוך, לא פוסק. שום דבר לא פוסק. אתם זוכרים בסיבוב השני, הבודה אמר לשום דבר אין טבע עצמי, שום דבר לא מתחיל, שום דבר לא פוסק. שומט את השטיח מתחת רגלינו. כל מה שחשבנו על המציאות שלנו, הבודה אומר, לא נכון. מנגקפה. הבא אחריו, אמרו סומנה שיווה. סומנה שיווה. שיווה מה זה? שלווה. שיווה זה שלווה, זה שלום, וזה מילה צופן למה? לנרוונה. סומנה זה ביטוי בטיבטית שפירושו מאז ומתמיד. זה בסיבוב השני, אתם זוכרים? חמש קביעות של הבודה מהסיבוב השני. אז כל הדברים מצויים במצב של שלווה. כל הדברים נמצאים כבר בשלווה. ואחרון, הוא קצת ארוך, אמרו רנגשינגי, יונסו, ניאנגן, לנדפה. רנגשינגי, יונסו, ניאנגן, לנדפה. מה זה עניין לנדפה? אתם אמורים להכיר את הביטוי הזה אם עשיתם קורס 2. עניין לנדפה. עניין זה צער. זה בעצם המילה גם לאבל. עניין לנדפה זה מעבר לצער. או מעבר לאבל. ומה זה? זה כינוי לנרוונה. זה כינוי אחר לנרוונה. שיווה זה לא המילה לנרוונה. עניין לנדפה זה המילה לנרוונה בטיבטית. שיווה זה מילה נרדפת לנרוונה, בעוד שזאת המילה לנרוונה. אז כאן כתוב רנגשינגי, יונגסו נעניין לנדפה. יונגסו זה לגמרי, לחלוטין. רנגשינגי זה מטבעם. זאת אומרת, מטבעם הדברים הם מעבר לצער, זאת אומרת, הם כבר שרויים בנרוונה. אז שני האחרונים מאוד דומים במשמעות. גם שני הראשונים בעצם מתחיל ופוסק שני צדדים של אותה מטבע. אז הם יכולים לצרף אותם בזוגות. אז בואו נדבר עליהם. הראשון, נאוני מפה. זאת אומרת, נעדרי טבע עצמי. זה היה נושא השיחה שלנו בעצם כל הסוף שבוע שעבר. איך הבודה מסביר את הנאוני מפה ומפרט את זה לשלוש קטגוריות. אז בעצם טענו בנאוני מפה, ואיך הוא מתייחס לשתות הקטגוריות. אלה היו שיעורים אחד ושתיים. עכשיו אנחנו נעבור לארבע קביעות האחרות. הדברים לא מתחילים, אומה. הדברים לא מתחילים, זה היה מקפה. אתם זוכרים? הדברים לא מתחילים. האם היום מתחיל? האם השמש זורחת בבוקר?
לא.
בשבילי. בשבילי, האם היא זרחה היום בבוקר? נראה שכן. פחות יותר ראינו את הזריחה. אז היא זרחה הבוקר. זה נראה לנו כאילו שהיא זרחה בלי קשר אליי. אנחנו קצת דיברנו על זה בשבוע שעבר. זה נראה לנו כאילו שהשמש זרחה או זורחת. היא לא מחכה לי שאני אקום. היא עושה את שלה בלי קשר אליי. מה אנחנו אומרים במדיימיקה? אנחנו אומרים שכל דבר בחיים שלנו, כולל הזריחה של השמש, לא יכול לקרות בלי שאני אשליך אותו. בלי שאני אשליך אותו כפי שהקרמה שלי מאלצת להשליך את זה. וזה אומר שאני משליכה את השמש לזרוח, ואם אני לא אשליך אותה לזרוח, אז היא לא תזרח. אם לא תהיה לי הקרמה להשלכה הזאת, אז בעולם שלי היא לא תזרח בבוקר. ויש אנשים שאין להם את הקרמה לראות השמש זורחת בבוקר. למשל אנשים עיוורים, למשל אנשים שנמצאים בקומה, הם לא רואים את השמש זורחת בבוקר. מה שאומר שהיא לא מצד עצמה זורחת בבוקר. היא לא מצד עצמה זורחת בבוקר. מה שתיארתי עכשיו זה מה קיפה מנקודת המבט של המדיאמיקה, של אסכולה דרך האמצע. אסכולת רק תודעה, שהיא הנושא שלנו בקורס הזה, לה יש הסבר אחר בעניין הזה. הם אומרים שלדברים יש איזשהו קיום על פי הגדרה. יש להם איזשהו טבע עצמי. השמש דבר משתנה, נכון? היא ישנה שם, אנחנו יודעים שיש שמש ומתי אין שמש. במסכולת רק תודעה. יש לה שמש מה שמגדיר אותה. יש לה קיום ייחודי משלה, היא לא כמו הירח. כן? יש לה ייחודיות. אז אסכולת רק תודעה, כשהם שומעים מה קפה, שדברים לא מתחילים, הם יגידו, זה דורש פירוש. אתם זוכרים כל הלימוד הזה, מתי לקחת דברים כפשוטם, ומתי כדיבור מושאל, מתי צריך לפרש אותם. אז הם אומרים, זה דורש פירוש. אז כאן הבודה בא ועוזר לבודיסטווה, כי הבודיסטווה אומר, מה אתה מתכוון שהשמש לא זורחת? בדוגמה הזאת, זה בתור לא מתחיל. מה אתה מתכוון שהשמש לא זורחת? אז כאילו הבודה אומר לו, בוודאי שהיא זורחת מצד עצמה, אנחנו רואים שהיא זורחת כל בוקר. אתה רואה שהיא זורחת כל בוקר. עוד 6 ביליון אנשים רואים שהיא זורחת בבוקר. אז מה, כולם מבולבלים? כולם טועים? מה אומרת אסכולת המדיאמיקה? הם כולם טועים. לפי אסכולת דרך האמצע, הם כולם טועים. מי שחושב שהשמש זורחת שם מצד עצמה, באסכולת דרך האמצע טועה. מה אומר באסכולת רק תודעה? הם לא יחשיבו את זה כטעות. הם יתחילו לעשות מה? הם יתחילו לחלק דברים לשלוש קטגוריות, לפני שהם נותנים תשובה. כשבודה מדבר על מקיפה באסכולת רק תודעה, הוא ידבר על 3 קטגוריות. וכך לגבי כל האחרים. אז בואו ניקח מקיפה ונפרק אותו לפי 3 הקטגוריות. אז בואו נראה. נתחיל עם הקונטקים, עם ההמשגות, עם המונחים שיש לנו בראש, עם הדברים שהם פרי הדמיון שלנו, כפי שהם מתייחסים לשמש. האם ההמשגה השמש מתחילה או לא מתחילה? לא, זה רעיון. הרעיון, הוא לא משתנה, נכון? הוא לא מתחיל, הוא לא פוסק. אנחנו כבר בעת ובנחת דומרים גם את המגק פה, אתה יכול לשים גם אותו ביחד. הרעיון שמש לא מתחיל, לא פוסק. אז כשמדברים על הקונטקים, בוודאי הם לא מתחילים, הם לא פוסקים, הם בכלל לא ממש קיימים, הם פרי הדמיון. הם לא ממש קיימים, לא לפי הגדרה. אין להם טבע שמגדיר אותם. מה עם השם טשי? אתם זוכרים את הילד הנחמד שלנו טשי? מה עם טשי? השם טשי. השם טשי לא מתחיל, לא פוסק. הילד נולד, נותנים לו את השם, מרגע שנתנו לו את השם הוא טשי. עד שהוא לא החליף את שמו, כן. אז הוא טשי, השם לא מתחיל ופוסק. הוא לא עובר את התהליכים האלה. זה רעיון, הרעיונות הם באים לידי קיום, נמשכים זמן מה, ואז אולי כשהאדם טשי מת, אז השם לא משוייך יותר לשום אדם, אז הוא נעלם, הוא פוסק מלהתקיים, אבל אין לו את העניין של התחלה וקיום, כמו לשמש שזורחת ושוקעת, לתופעות שמשתנות. אלה מושגים שבראש. אני אחזור על השאלה. נילי שואלת, הרי יכול להיות שאנחנו נכנה דבר באיזשהו שם, ויותר מאוחר המילה תצא מכלל שימוש, ולא נשתמש במילה הזאת, והיא תקבע אולי בשפה. זה נכון. אבל הרעיון, האידאה, אין לה את התהליך הזה. זה הכוונה. אם יקראו לזה אחר כך במילה אחרת, זה לא משנה. הרעיון במיינד שלנו הוא קבוע. אני יכולה אחר כך להתפתח בחשיבה שלי, אבל אז זה כבר יהיה רעיון חדש. רעיון ברגע שהוא בא לידי קיום, הוא קבוע. והאסכולה הזאת ככה זה מתואר. אז הבודה אומר, כשאני מדבר על דברים שהם קונטקים, שהם מושגים, שהם המשגות, שהם בדמיון שלנו, שמה אכן אין להם את הטבע להתחיל או את הטבע להסתיים. הם לא מתחילים, הם לא מסתיימים. אז במסכולת רק תודעה, כשהבודה אומר שדברים לא מתחילים, האם הוא מתכוון פשוטו כמשמעו או לא ביחס לקונטקים? באסכולת רק תודעה, כשמצטמצמים רק לקונטקים, אז שמה הוא מתכוון פשוטו כמשמעו. יופי. נעבור לשלישי. יונג דרופ זה ריקות אצלם, נכון? באסכולת רק תודה, יונג דרופ זה ריקות. האם הריקות מתחילה ופוסקת במובן של תופעות בעולם שלנו שמתחילות, עוברות צמיחה, גדלות, דוחות? לא. כל עוד יש לי חפץ, יש לו ריקות. הוא לא נהיה יותר ריק או פחות ריק. אתם זוכרים? אנחנו לא מתכוונים שהוא מתרוקן מדיו. אנחנו לא מתכוונים שהשמש יותר גבוהה בשמיים, יותר נמוכה בשמיים. כל עוד יש שמש בעולמי, השמש הזאת, יש לה את הריקות שלה במובן של היונג דרופ, של האסכולת רק תודעה, ונדבר על זה יותר. עוד לא גמרנו להסביר את זה. אבל יש לה את הריקות שלה, והריקות הזאת היא לא פוחתת והיא לא דואכת. היא רק באה לידי קיום כשהחפץ ישנו, וחדלה כשהחפץ חדל. אז האם הריקות עוברת את התהליך של צמיחה ודעיכה וכך הלאה, שזה הכוונה במקה במגק במקה? לא. אז האם הבודה כשמדבר באסכולת רק תודעה ומתייחס ליונג דרופ, האם הוא מתכוון לדברים שפשוטם? כן, הוא מתכוון פשוטם. בסוטרה, אתם זוכרים על איזה סוטרה אנחנו מדברים? הסוטרה שנקראת ביאור הכוונה האמיתית של הסוטרות ההן. בסוטרה כשהבודה מדבר על מקפה ועל מגקפה ומנסה לשייך אותם לשלושת אלה, הוא מדלג על השם וואנגים. מעניין, נכון? הוא מדלג על השם וואנגים. נחזור לזה עוד מעט. בואו נדבר על מגקפה. הדברים כאן דומים, זה סימטרי, לא מתחיל, לא פוסק. בואו נלך במגקפה, ניקח את הנגמה של המוות שלנו. שהחיים שלנו פוסקים. בסוטרת הלב, הבודה אומר, אין מוות. זה מה שהוא אומר, אין זקנה, אין מוות. נכון? הוא אומר שם. במסגרת כל הדברים שאין, אין, 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 הוא אומר, אין מוות. האם לקחת אותו כפשט או כדרש?
פשט.
לפי איזה אסכולה? אם לא אמרתי, אתם צריכים לדרוש שאני אגיד. על פי איזה אסכולה את שואלת? כי אנחנו מדברים באסכולות שונות. אסכולת המדיימיקה. כשהבודה אמר אין מוות, אני מתכוון פשוטו כמשמעו?
כן.
אנחנו משליחים את המוות. יש לנו קרמה שקופה עלינו לראות את עצמנו גוססים ונפרדים מהגוף הזה. וזה פשוטו כמשמעו. וכשהוא אומר אין מוות, למה הוא מתכוון? הוא אומר שאם אני אתהר את התודעה שלי מספיק, אם אני אצבור מספיק חסד, הקרמה שלי תשתנה, וכמו שהקרמה עכשיו מאלצת אותי לראות מוות, הקרמה הבאה תשליך אותי לקיום אחר שבו אין מוות. כי באסכולת מדיימיקה אנחנו אומרים של שום דבר אין קיום עצמי משלו. שום דבר אין קיום עצמי משלו. ואנחנו אומרים שזה נכון, ומכיוון שזה נכון, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אלה לא איזה רעיונות פילוסופיים, וזהו. זה מאוד חשוב, למרות שהקורס הזה הוא קורס של פילוסופיה, אבל אנחנו לא מלמדים פילוסופיה לשם הפילוסופיה. אנחנו מלמדים את הפילוסופיה כדי שאנחנו נוכל להשתמש בהבנה הזאת ולהוציא את עצמנו מהשלכות שגורמות לנו סבל. כולל מוות, כולל מחלה, כולל מצוקה, כולל בדידות, כל סוג של סבל, כולל הזדקנות, כולל מוות. באסכולת המדיימיקה אנחנו אומרים שכל דבר ודבר הוא השלכה, כולל המוות שלנו. ואילו הצלחנו לתקן את הנגעים הרוחניים ששולטים בנו, אם אנחנו מצליחים לטהר אותם ולבאר אותם מתודעתנו, לא תהיה הקרמה שתשליך בשבילנו מוות. כן. איריס שואלת, אם אני רואה ילד מוכה, איפה פה ההשלכה? אני אהפוך את זה. כשאת רואה ילד שההורים שלו אוהבים אותו ומטפלים בו יפה, האם זאת השלכה? אני בכוונה הופכת כדי לנטרל את כל הרגש, כדי שתוכלי להסתכל. כי כשאנחנו תקופי רגש, אנחנו לא יכולים לראות כלום. כשאנחנו בתוך נגע רוחני, אנחנו לא יכולים לראות כלום. אבל זאת אותה שאלה, נכון? זאת אותה שאלה. כשאדם חווה משהו טוב בחיים שלו, או משהו רע בחיים שלו, ולא משנה באיזה גיל הוא חווה את זה, הכל השלכה. הכל השלכה. את יכולה להגיד, הוא אולי עוד לא עשה בחיים האלה דברים שיגרמו לו לקבל מכות, זה כנראה נכון. אבל עדיין זה השלכה, זה עדיין השלכה קרמית מתוך הזרעים הקרמיים שלו. ובשביל זה אנחנו כאן. אנחנו אומרים שאם אנחנו נבין את הדברים האלה, אנחנו נפסיק לשתול את הזרעים האלה, ואז לא נצטרך יותר להיוולד למציאות סובלת. זה ילדים מוכים, וזה אנשים רעבים, וזה אנשים חולים עם עץ, תינוקות שנולדים עם עץ, וכל צורה של סבל בעולם שלנו. אנחנו אומרים שכל צורה של סבל בעולם שלנו אכן באה מהשלכה. וההשלכות לוקח להם זמן להבשיל, בדרך כלל כשהן מבשילות אנחנו מזמן שכחנו את הסיבות שלהן, ובגלל זה אנחנו כאן ומדברים על כל הדברים האלה. זאת הסיבה. כי אם אנחנו נלמד מאיפה הם באים, אנחנו נוכל להפסיק אותם. ואז הילד לא יצטרך להתמודד עם מחלה, עם הורים מכים, כי זה לא יופיע בחיים שלו. הלימוד הזה בא להביא אותך למצב שאת לא צריכה להתמודד עם הדברים האלה, כי הם אפילו לא מופיעים. זה לא יקרה בחיים שלך, כי אין לך את הקרמה להשליך דבר כזה. אז לא תצטרכי להתמודד עם המצב הזה. זה הלימוד. אנחנו קצת מלמדים על התמודדות, רק כדי להעביר אותנו את המים הסוערים, כדי שנוכל לתרגל יותר ברצינות ולחסל את כל הסיבות האלה. זה הלימוד שלנו. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אם אתם כאן, אתם לא ילד מוכה, נכון? עכשיו אתם לא ילד מוכה, אתם כאן. אף אחד לא מכה אתכם עכשיו. יש לכם מספיק פנאי כדי לשבת כאן עכשיו ולא להתייסר מכאבים, אחרת לא הייתם כאן. יש לכם מספיק שפע חומרי שיאפשר לכם היום לא לעבוד בפרך, אלא לשבת כאן ולהקשיב לדברים האלה. יש לכם יכולת שכלית לשבת ולהבין את המילים האלה. יש לכם גם מספיק עניין לבוא לכאן מכל הדברים שאפשר לעשות ביום שישי. בכל זאת בחרתם לבוא לכאן ולשמור על קונטקים ועל שנואנגל. אז יש לכם הרבה נתונים שמאפשרים לכם אכן לקלוט את הדברים. כמובן, זה לא מספיק שפתחתי קונטקים על הלוח. אתם צריכים להרהר בדברים ולהטמיע אותם ולתרגל אותם ולבדוק אותם עם המעבדה של היומן וכך הלאה. ובסופו של דבר להצמיר לגמרי את מהלך החיים שלנו על ידי ההבנה של הידע הזה. בשביל זה כל הקונטקים והשנואנים, אחרת חבל על הזמן, אחרת תעשי לך טיול יפה וזהו. זה לא במקום טיול יפה, זה בנוסף לטיול יפה. זאת הייתה אסכולת המדיימיקה. אסכולת רק תודעה, מה היא תגיד? בדיוק, אם רק תודעה אנחנו צריכים לפרט בשלושת הקטגוריות. האם הקונטקים מסתיימים? לא, הם לא פוסקים כי הם גם לא התחילו, כי הם פרי הדמיון, הם לא ממש קיימים. הם אומרים לא קיימים לפי הגדרה, זה השפה שהם משתמשים. מה לגבי ריקות? האם ריקות מתיישנת ומתבלה עד שהיא מתה? לא, זה לא קורה לריקות. אותו סיפור כמו שהיה שם, ושוב כשמגיע לשנואנגים, הבודה מדלג עליהם. הוא לא מתייחס לשנואנגים. בואו נעבור לארבע. סומני שיווה. מאז ומתמיד בשלווה. הדברים נמצאים מאז ומתמיד בשלווה. זה מה שהבודה אמר בסיבוב השני של גלגל הדרמה. זה שבו הוא לימד את סוטרת הלב, את סוטרת להב היעלום, את הסוטרות של הפרשנה פרמיטה, זה מה שהוא אמר שם. הוא אומר, תמיד הדברים היו כבר בנירוונה, כבר בשלווה, מן ההתחלה. ואתם זוכרים, יש לנו פה שיווה, ואחר כך יש לנו עניין לדפה, וזה נשמע מאוד דומה, נכון? זה באמת מאוד דומה, אבל קצת יש דקות של הבדל במשמעות. שיווקה זה כינוי שמשתמשים בו בספרות הבודיסטית להגיד שהם נמצאים בצד הטהור של המציאות. בהתחלת קורס 5 מנינו את הפרקים של האבידאמה קושה. יש שם כמה פרקים? 8. 5 ראשונים מתייחסים למה שנקרא הצד הטהור לא טהור של המציאות, ואחר כך יש שלושה אחרונים שמתייחסים לצד הטהור של המציאות. מה זה הצד הלא טהור של המציאות? זה איפה שאנחנו נמצאים, זה הצד הסמסרי. השלושה האחרים זה איך לצאת מסמסרה ואיך זה בחוץ. אותם לא למדנו כאן, כי אנחנו לומדים את הנושאים האלה מזווית אחרת. מה זה הצד הלא טהור? זה צד שהוא כרוך בנגעים רוחניים. אנחנו נמצאים בסמסרה כי המיינד שלנו שטוף בנגעים רוחניים. אם תסתכלו בעולם שלנו, או שאנחנו כרגע בעיצומו של נגע רוחני, איזה התקף של כעס או התקף של בורות או משהו כזה, או שאנחנו מייצרים סיבות להתקף הבא, אנחנו מגיבים מתוך בורות ומייצרים סיבות לנגע הרוחני הבא, או שאנחנו עכשיו במגע עם משהו שהוא תוצאה ממיינד נגוע, ממיינד שהיה נגוע קודם לכם. זה כל מה שיש, תסתכלו. תסתכלו מה עשיתם מהבוקר. הלחמניה שאכלתם בבוקר, אנחנו אומרים שהיא בצד הנגוע של הדברים, לא בגלל שיש בה חיידקים, אני מקווה שלא היו בה, אלא בגלל שהיא תתקלה. ואנחנו גם יודעים איך היא מתקלה, למה היא הופכת. היא בצד הנגוע של הדברים. כל דבר בחיים שלנו הוא או שהוא תוצאה ממשהו נגוע, או שהוא כרגע הסבל עצמו, או שהוא ייצר סבל. עצם זה שיש לי את הגוף הזה, אני צריך לסבול כשהוא יזדקן, או יחלה, או ימות. ככה כל דבר. זה הצד הנגוע של החיים, ואנחנו מצויים בו. אנחנו נמצאים בתוכו. יש את הצד הלא נגוע, שזה הכינוי שלו כאן, זה שיווה. מה לא נגוע? מה בחיים שלנו לא נגוע? מעט מעט, כמעט כלום. כמו למשל לימוד דרמה, הוא לא נגוע, הוא לא יביא סבל. אתם יכולים להגיד, הלכתי לשיעור דרמה ואחר כך בעלי צעק עליי. האם הוא צעק עלייך בגלל שהלך לשיעור דרמה? לא יכול להיות, כי לפי חוקי הקרמה דבר טוב לא יכול להוליד תוצאה שלילית. אבל הוא בכל זאת צעק עליה, אז מה זה? זה קרמה אחרת, הרבה יותר קדומה. לבוא לשיעור דרמה לא יכול לייצר סבל, אתם מחסלים את הבורות בשיעורי הדרמה, וזה רק יכול להוות אנטידוט לסבל. אז זה למשל טהור. הבנה של ריקות בכל רמה שהיא, היא בצד הטהור. פיתוח תפנית בכל רמה שהיא, זה בצד הטהור. פיתוח חמלה, זה בצד הטהור. תרגול מדיטציה, זה בצד הטהור. אז כל הדברים שקשורים לדרמה ולתובנות שקשורות בדרמה והישגים רוחניים, הם בצד הטהור. כל הדברים האלה מוציאים מסבל. כמה יש לנו כאלה? בהתחלה, טיפה בים. אז אלה שתי מחלקות ממש נפרדות זה מזו. זה הצד הנגוע של החיים וזה הצד הטהור של החיים. שיווה פירושו משהו שהוא פטור מן הצד הנגוע, הוא לא בצד הנגוע. והבודה אומר בסיבוב השני שכל הדברים הם שיווה למין ההתחלה. הם תמיד היו בצד הלא נגוע. למה הוא מתכוון? רק עכשיו אמרנו שכל דבר הוא נגוע. הוא או שהוא נגע אקטיבי בפעולה כרגע, אקוטי, או שבא משם, או שייצר אחד. הוא אומר, הדברים הם כבר לא בצד הנגוע, הם בצד הלא נגוע. אז למה הוא מתכוון? אם אנחנו נקחח מדימיקה, מצד מדימיקה, למה הוא התכוון? בצד הנגוע יש נגעים רוחניים, נכון? אבל הנגעים הרוחניים אין להם קיום עצמי, נכון? מה הסיבה לנגעים הרוחניים? הבורות. אם נחסל את הסיבות של הנגעים, לא יהיו נגעים, אין להם טבע עצמי. הם לא יכולים לבוא בלי הסיבות שלהם. אז אם נחסל, אז אנחנו כבר בשיווה. זה בדימיקה. כשעוברים לרק תודעה, למה הוא התכוון? עכשיו צריכים לעבור 1, 2, 3. בוא נתחיל מ-1. הקונטקים. הקונטקים הם דברים שהם פרי הדמיון. הם דברים שהם לא ממש קיימים, אין להם קיום מוגדר. הם בראש שלנו. אז הם אפילו לא ממש קיימים, אז אנחנו יכולים להגיד שהם בשלווה, הם מצויים בשלווה. שם אין בעיה, עם הקונטקים אין בעיה. מה לגבי הריקות? האם הריקות יכולה להיות נגועה? בוודאי שלא, שם אין בעיה. מה לגבי השנוואגים? רוב השנוואגים הם סבל, עכשיו רק תיארנו אותם, נכון? או שסבל בפועל, או שייצר סבל בעתיד, או שבא מסבל. העולם שלנו, שאותו אנחנו חווים, העולם שאני נאלצת לכפות, הוא כולו השלכה, נכון? הוא 99% יצירה של המיינד שלי, שהוא נמצא במצב כאוטי, במצב שלא מבין. שזה שיקוף דרך אגב של האנרגיות בגוף שלי, שהן גם כן במצב כאוטי, כי המיינד והמחשבות והרוחות הולכים ביחד. על זה מאסטר פטנג'לי מדבר, בסוטרה שלו, כל כך יפה. עכשיו אנחנו מדברים בשפה קצת אחרת, שמאוד מועילה בשביל התרגול שלנו. אז או שהדברים הם תוצאה של הכאוס, של התוהו במיינד שלי, או שזה התוהו עצמו, אם אני נמצאת במצב כזה חלילה, או שאני מייצרת עוד תוהו, כי אני לא מבינה כל הזמן. איך קרה לזה הבודה? לזה הוא קרא האמת של הסבל. ואנחנו חיים בתוכה. אנחנו חיים בתוך האמת של הסבל. או שהדברים לא טובים, יש לנו דברים לא רצויים שגורמים לנו סבל, או שיש לנו דברים טובים בחיים שלנו, אבל הם הולכים להסתיים. הם הולכים להיקרה מעלינו. הבריאות שלנו, הבני זוג שלנו, הג'ובים שלנו, ההצלחה שלנו, המוניטין שלנו, הם הולכים להסתיים במוקדם או מאוחר. ואם אתם פה, כנראה כבר חוויתם את זה בחיים שלכם. או שאולי כבר קצת הפסקתם להכחיש את האמת הזאת, כי מי שעדיין מכחיש אותה לגמרי לא יבוא לכאן. אז גם כאן לורד בודה התעלם מישן וונגים, כי זה לא מתאים לתיאור הזה. גם כאן הוא התעלם מהם. בואו נמשיך לחמישי, לאחרון. חזרו אחרי. רי שינגי? יונסו? יאנגן? לנדפה. זאת אומרת, הוא אומר, מעצם טבעם הדברים הם לגמרי בנרוונה. זה מה שכתוב פה. מעצם טבעם הדברים לגמרי בנרוונה. אז פה חשוב להגיד שיש קורס 2, למדנו על סוגים של נרוונה. יש את הסוג הראשון של נרוונה, שזה היפסקות טוטלית ובלתי הפיכה של כל הנגעים הרוחניים והסיבות לנגעים הרוחניים, באמצעות מה שראינו כשראינו ריקות ישירות. זאת אומרת, האריה שרואה ריקות ישירות, משתמש במה שהוא ראה כדי לחסל את כל הנגעים ואת כל הגורמים לנגעים, והעולם שלו בצורה כזאת מתאר. זה ההגדרה הקלאסית של נרוונה. יש נרוונה אחרת, יש שם רנג שינגין יאנגן לנדפה. מה שקראנו נרוונה טבעית, ופה יש לנו את הרנג שינגין. נרוונה טבעית זה ריקות בעצם, כי שמה לא כן היא. כשאומרים רנג שינגי יעניין לנדפה, בעצם מתכוונים לריקות. כאן הכוונה לסוג שלישי של נרוונה. כאן כשאומרים יעניין לנדפה, דברים הם מעבר לצער, שזה הכינוי לנרוונה, שוב מתכוונים לצד הנגוע של הדברים, מה שתיארנו קודם. אז הוא אומר גם כאן בעצם שהדברים מעצם טבעם הם מעבר לצד הנגוע של הדברים, הם בצד הטהור של הדברים. אז הם מאוד דומים, 5 ו-4 מאוד דומים. אז עכשיו אם אנחנו מסתכלים באסכולת רק תודעה, למה הוא מתכוון? למה הוא מתכוון כאן? קונטקים? האם הקונטקים תיאורים שוחרים מנגעים רוחניים? כן, אמרנו קודם, זה רעיונות סך הכל. האם הריקות היא בצד הטהור? כן. שוב מדלגים על השיינגבנגים. אני אשאל אתכם שאלה קשה, כי עכשיו אנחנו ככה מהר עברנו, אמרנו שהקונטקים הם לא נגועים. האם יכול קונטק ליצור סבל? ועוד איך? אנחנו אומרים שאת כל הסבל. כל הסבל שלנו בא מרעיון מוטעה, מאי הבנה, מגקצ'ה, נכון? אז בוודאי שקונטק יכול לייצר סבל. בטיבטית יש ביטוי פלצ'ר, אמרו פלצ'ר. בפולמוסים, הרבה פעמים משתמשים במילה פלצ'ר. פלצ'ר פירושו בדרך כלל. ואם מישהו בא ומוצא יוצא דופן, אז אתה לא שגית בטיעון שלך. מה, רגע, אני אמרתי בדרך כלל. אז בדרך כלל זה יהיה נכון. בדרך כלל הקונטקים הם כאלה שהם לא בצד הנגוע. ברובם. עכשיו אתם תגידו, כל הסבל שלנו נגרם מקונטקים, אבל לא הרבה, מאחד או שני, מהגקצ'ות. אחד כזה יכול לגרום את כל הסבל. האחיזה בעצמי השגויה יכולה גורמת את כל הסבל, אבל רוב הקונטקים הם לא כאלה. אז מה בקשר לשיינגבנגים? לבודה לא אומר לבודיסטווה, תשמע מה שאמרתי שם בסיבוב השני, תשכח לגמרי. לא, הוא לא אומר לו את זה. הוא רק אומר, צריך להבין את הפרטים של מה שהתכוונתי, אני צריך לפרט לך. אז יש לנו פה קושי, כי מצד אחד הבודה לא חוזר בו ממה שהוא אמר בסיבוב השני, מצד שני, עכשיו שהוא בא לבודיסטווה ומסביר לו, הוא פתאום לא מסביר את השיינגבנגים. למה?
בעצם בקביעה הראשונה,
שאין להם טבע עצמי משלם, הוא כן דיבר על השיינגבנגים.
אבל בארבע הקביעות האחרונות,
שם הוא דילג על השיינגבנגים. למה דלתכם הוא מדלג על השיינגבנגים? כי הם כן מתחילים ופוסקים. השן וואנגים, הדברים המשתנים הם אכן משתנים. הם מתחילים והם פוסקים. השמש זורחת ואחר כך שופעת.
ג'סון קאפה אומר, שן וואנג, רנגי צניקי קייגק. רנגי צני מעצם הגדרתם, קייגק, מתחילים ופוסקים. השן וואנגים מעצם הגדרתם, מתחילים ופוסקים.
זה הטבע של שן וואנגים, הם דברים שמותנים, הם דברים שמשתנים, וטבעם הוא להתחיל וטבעם הוא להסתיים. זה הטבע של דברים משתנים.
בנוסף לכך, אם נביא בחשבון את המשמעות של מה שטהור ומה שלא, מה שתיארנו קודם כשהזכרנו את האמת של הסבל, לא נוכל לומר שהשן וואנגים הם בצד הטהור. שן וואנג, פלצ'ר, קון יונגי דו. פלצ'ר, באופן כללי, ברוב המקרים. קוניון, דברים נגועים, לא תיאורים. דו, כלולים. כלומר, ברוב המקרים, הדברים המותנים, השן וואנגים, שייכים לצד הלא טהור של הדברים.
אז כשאנחנו אומרים את כל הדברים האלה, השמש כן זורחת מצד עצמה, השמש היא שן וואנג, היא דבר שמשתנה, יש לו טבע עצמי להתחיל לזרוח ולשקוע, הקו יש לו טבע עצמי להיות נוצר ואחר כך לשבר, מי מאמין לדברים האלה? רק תודעה ואנחנו. ואנחנו. כשאנחנו מאבדים משהו, אנחנו מצטערים. כשנהיה מינוס בחשבון, אנחנו מקטרים. כשמישהו נכנס באוטו שלנו, אנחנו אומרים, איך לא נזהרת? כי אנחנו מאמינים שהוא עשה לנו את זה. כשמישהו אומר לנו דברים פוגעים, אנחנו אומרים, איך אתה מדבר אליי? כי אנחנו מאמינים שהדברים באים אלינו משם. מה אנחנו חושבים כשהבודה אומר אין מוות? אנחנו חושבים שהוא מדבר בהשאלה. זה גם מה שאסכולת רק תודעה תגיד. הם אומרים, מוות זה שן וואנג? זה אנחנו צריכים לפרש, הוא לא התכוון מילולית. זה איך שאנחנו חושבים, וזה איך שאנחנו מאמינים. אנחנו אומרים שכל אחד מאיתנו יכול לשנות את כל הדברים האלה עם מספיק מאמץ. קודם כל צריך לבוא מספיק לשיעורים האלה, ואחר כך צריך לעשות את השיעורי בית. אם לא תעשו, חבל על הזמן, לגמרי. תוך חצי יום תשכחו כל מה שנאמר פה, ולא יהיה לזה אפקט עליכם, ואז חבל על הזמן שלכם. זה לא יביא לכם תועלת, ולא יביא תועלת למי שבא איתכם במגע, והוא גם כן במציאות סובלת. אתם לא תוכלו לעזור להם. אני מאוד מאוד רוצה להפציר בכם, תאמינו לי, אם לא תעשו שיעורים, אתם תוך מספר ימים תשכחו מה שנאמר פה, או שתשכחו את המשמעות של מה שנאמר פה. אם תעשו שיעורים, אם תעשו גם את הבחנים, תעשו גם את המבחן הסופי, ומדיטציות יש לכם. הן לא קלות בקורס הזה. הן דורשות מכם לחשוב. ואם תסבירו את זה לעוד מישהו, זה יישאר קצת יותר זמן אצלכם. אנחנו כל הזמן צריכים להיאבק במיינד שלנו שהוא שוגה. יש לו תפיסות שגויות כל הזמן, הוא שטוף בהן. אנחנו שטופי מוח בתפיסות השגויות. הקורס הזה דורש מאיתנו שנחשוב. בספרו, טניה לקשנים פה, ג'סון קאפה מצטט בין השאר את מאסטר הסנגה, שהוא נחשב מגדולי ההוגים של אסכולת רק תודעה, למרות שהוא עצמו לא היה באסכולה הזו. אבל הוא הרגיש חובה לעצמו להבהיר אותה היטב, והוא כתב שלושה ספרים מנקודת המבט של אסכולת רק תודעה. סימן שזה חשוב. הוא גם כתב שני ספרים מנקודת המבט של המד ימיקה. ובעצם הוא לא כתב אותם בעצמו, אלא אומרים שהוא קיבל הכתבות ממטריה. הלך לגן עדן של מטריה, קיבל הכתבות וחזר. כמה רחוק זה ללכת? על הקריב, רק צריך לטהר את המים קצת. אז ג'סון קאפה מצטט ממאסטר הסנגה. ומאסטר הסנגה אומר שלא בודה אמנם דילג על השן וואנגים כשהוא דיבר על חמש הקביעות שלו, אבל את זה צריך לפרש. הוא לא ממש התכוון לדלג עליה. זה פשוט ברור. למה? לא צריך בכלל לכתוב עליה. בגלל שאתם זוכרים איך הוגדרו השן וואנגים. הם דברים שהם משתנים, הם דברים שהם מותנים בסיבות ובגורמים שלהם, וזה מה שכתוב פה. אמרו רנגי, גיוקן, ממה, מקאווה, דן, מנגקווה. רנגי, גיוקן, ממה, מקאווה, דן, מנגקווה. גיו זה סיבה, וכן זה תנאים תומכים. זה הכוונה לסיבות עיקריות ותנאים תומכים, אתם זוכרים בקורס 4, דיברנו על סיבה חומרית וכך הלאה. אז גיו כן זה הסיבות והתנאים. רנגי זה שלהם. רנגי גיו כן מנה, מה זה מילה שלה, אין. נה זה אם, ככה זה התחביר הטיבטי. בעברית את הנה יגידו ראשון וזה יהיה אם. אם נהדרים הסיבות והתנאים שלהם, אז מקאווה דנג מנגפה. אז הם לא יתחילו והם לא יסתיימו. השרוונגים לא יכולים להופיע בלי שיש את הסיבות והתנאים שלהם. זה פשוט מדי, אז לא היה צריך להתייחס לזה. בגלל זה הבודה לא הזכיר את זה. הם בוודאי לא מצידם מתחילים ומסתיימים, הם צריכים את הסיבות והתנאים שלהם. אז האם אנחנו יכולים להגיד שהשרוונגים לא מתחילים?
או לא מסתיימים.
כן, אם אנחנו נסייג את זה, הם לא מתחילים בלי שהסיבות והתנאים שלהם מופיעים, אז הם לא מתחילים. אז עכשיו אסכולת רק תודה יכולה להגיד שבעצם לורד בודה התכוון גם לשנוואנגים בקביעות שלו. אז זה אומר תכלס בשבילנו, אם התנאים עדיין שמה, אם הבורות עדיין שמה, אז הסבל ימשיך להופיע, כי הסיבות והתנאים הם שמה. להפך. אם אנחנו רוצים לסיים את הסבל, אנחנו צריכים להפסיק את הסיבות לסבל, אז לא יהיה סבל. גם באסכולת רק תודה, הם יגידו בדיוק אותו דבר, מבחינה זאת זה אותו דבר. מה לגבי זה שהשנוואנגים הם לא בצד הנגוע של המציאות? אתם זוכרים 4 ו-5 מדברים על הצד הנגוע ועל הצד הטהור של המציאות. מה לגבי זה שהם לא נמצאים בצד הנגוע של המציאות? לא מצד עצמם. אם הסיבות והתנאים אינם, אז הם לא נמצאים שם בצד הנגוע. אז אנחנו יכולים להגיד את זה עליהם. אז כשמדברים על השנוואנגים, אז כל מה שנאמר שם הוא אותו דבר, רק צריך להגיד, לא בלי הסיבות שלהם. צריך להוסיף, לא בלי הסיבות והתנאים שלהם. לפי הסוטרה, גם הטוטליות אינה גדלה ואינה פוסקת, או אינה מתחילה ואינה פוסקת. כשמגיע לטוטליות בסוטרה, הסוטרה מתחילה להשתמש במונחים מאוד מוזרים. כתוב שמה, בתרגום חופשי, שהריקות או היונגדו לא מתחילה ולא פוסקת, משום שהיא ממשיכה החל מהזמן של השתנות בלתי משתנה ועד לזמן של יציבות יציבה. הריקות היא לא מתחילה ולא פוסקת. טק פטק פדו, תרסו תרסו קידו. זאת אומרת, מזמן של השתנות בלתי משתנה ועד לזמן של יציבות יציבה. זה מה שכתוב שם.
וג'טון קאפה מסביר, מכיוון שהריקות איננה דבר שנוצר, אז היא לא מתחילה והיא לא פוסקת. ומכיוון שאיננה שייכת לצד הנגוע של המציאות, גם הקביעות מספר 4 ו-5 חלות עליה, זאת אומרת שהיא מצויה מאז ומתמיד בשלווה, ומעצם טבעה היא נירוונה. ופה חשוב לדייק בהבנה שלנו.
אנחנו חייבים לדייק בהבנת הריקות, אחרת היא לא עוזרת לנו, אחרת היא לא מועילה לנו כלום. ריקות היא דומה לחלל ריק במובן מסוים, אבל היא לא חלל ריק, היא לא מסך ריק, היא רק דומה לזה. היא דומה לחלל ריק במובן שבחלל ריק אין משהו, אוקיי? הוא פנוי מדברים, אין בו דברים. וזה היא דומה, באין. שם מסתיים הדמיון. כשאנחנו מדברים על ריקות, אנחנו תמיד מצמידים אותה לתופעה. פלצ'ר, בדרך כלל. כמעט תמיד, אנחנו מצמידים אותה לתופעה. כשאנחנו אומרים שהעת הוא ריק, אנחנו מדברים לא על כמה מקום הוא תופס וכמה חלל הוא תופס, או כמה דיו יש לו, אלא על זה שהוא ריק מלהיות קיים מצד עצמו, בלי שאני השלחתי אותו. בלי זה אין עת. בלי זה לא יהיה עת. חזרתי רגע למדיימיקה, כי בנפשנו מדובר. אז כשאנחנו מדברים על ריקות, היא תמיד צמודה לאובייקט. פלצ'ר, כמעט תמיד. היא צמודה לאובייקט. ובהיעדר אובייקט, אני לא יכולה לדבר על ריקות. זה חסר משמעות. זה חסר משמעות לגמרי לדבר על ריקות בלי שאני מתייחסת לאובייקט. וזו טעות נפוצה, כי זה עושה את הריקות למשהו. זה עושה את הריקות למשהו שעומד שם מצד עצמו איכשהו, למשהו שהוא חיובי. בעוד שריקות היא תמיד בשפה שלילית, היא תמיד היעדר. ממה היית זה ריק? הוא ריק מאיזה קיום עצמי שלא בא מהשלכה שאני משליחה על אוסף שנתונים גולמיים.
להגיד גם על
הריקות
שהיא ריקה מריקות.
גם זה, נכון. לזה שמתי את הפלצ'ר, כי הריקות היא לא תופעה. וזו הסיבה היחידה למה שמתי את הפלצ'ר, בשביל הריקות ובשביל החלל הריק. אבל אם תוציא את שני הדברים האלה, חוץ מהם, תמיד אנחנו מדברים על ריקות של תופעות. אין בכלל מה לדבר על ריקות כזאת, שהיא איפשהו נמצאת שמה. כי אנחנו לא מדברים על ריקות גיאוגרפית או פיזית, שאין דברים. אנחנו מדברים שאין קיום עצמי. קיום עצמי צריך להיות למשהו. אז ריקות זה ריקות מקיום עצמי. עכשיו מאיפה התחלנו בכלל? אי השתנות בלתי משתנה. אי השתנות בלתי משתנה ויציבות יציבה, אלה כינויים לרגע ההתחלה של העת הזה ולרגע הסוף של העת הזה. זאת אומרת, הריקות של העת הזה באה לידי קיום כשהעת הזה באה לידי קיום, ופוסקת או חדלה כשהעת הזה חדל. ובכל הזמן, מרגע לידתו ועד רגע מותו של העת, הריקות היא אותה ריקות, היא לא משתנה. היא לא פוחתת, היא לא מתגברת, היא לא דואכת, היא לא יותר חיברת, פחות חיברת. כל זה לא קורה לריקות של העת. היא ריקות של עת. אז זה המינוח המוזר הזה, שמופיע בשלטון. אומרת בתיה, אני עדיין עסוקה בשן וואנג וקונטאג, אז פה יש את השאלה על הקשר בין השן וואנג והקונטק. ואנחנו נחזור גם לזה. זה יהיה הנושא של השיעור הבא שלנו, אני חושבת שזה יתברר. אבל אני אגיד לך בכל זאת, אני אענה לך בקיצור. רק תודעה, הם מדברים על השן וואנג, על הדברים המשתנים. והם מדברים על קונטק, זה עכשיו המשגה. אז עכשיו אנחנו רק תודעה, כן? יש את השמש שזורחת. ויש את הרעיון שלי על השמש שזורחת. אלה שני דברים שונים. הרעיון שלי הוא קבוע, הוא יפה, הוא אידיאלי, הוא מושלם. השמש זורחת, אם מתקרבים, אני לא יודעת, עם מכשירים אסטרונומיים, רואים שם כתמי שמש, זה משהו אחר. אז אצלם יש הבחנה בין הדבר המשתנה שהוא במציאות, ובין הרעיון שאני מלבישה לזה. מה שקורה במשך הזמן, זה שאנחנו מערבבים בין שני הדברים. אנחנו אומרים, תשי מתפרע בכיתה, אבל השם תשי לא מתפרע. במשך הזמן אנחנו מערבבים בין הקונטק והשן וואנג לפי האסכולה הזאת, וזאת אחת הבעיות שלנו. אנחנו מייחסים קיבעון לדברים שהם כל הזמן בתהליך של שינוי, וזאת אחת הסיבות למה אנחנו סובלים. אנחנו נדבר על זה הרבה יותר.
בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לארבה, לחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כוח חסד הם לאתה, וליבי יחנה ולאח אגישנה, כגן של עדנה תארה, ולילי ירחנה ולך הגישנה, כגן של עדנה תארה, או מכן ובך, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו תורה, אילם גורו רק נמנדה וכמי יתאר. ותעשייתי זוהר ברוכה, ישלימו נא כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ולכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם לא לי, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו.